נשים ככה ל... עשרת ימי תשובה שהם מתקצרים תמיד בשנה כזאת שיש שבת באמצע וכולי, אבל עדיין אחת הממרות שיכולות לשפוך אור על בעצם על העבודה שצריך ואפשר לעשות בעשרת ימי תשובה, זה ממרה שכתובה בזוהר, שדורשת את עשרת ימי תשובה על הפסוק בפרשת וירא, שאברהם אבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא אם יש 50 צדיקים וכו' וכו', בסוף הוא מגיע אם יש 10 צדיקים בעיר ונסעתי לכל המקום בעבורה. ועל זה הזוהר אומר, אלו 10 ימי תשובה. עשרה, הפסוק הזה, אם יש 10 צדיקים בעיר, אז נסעתי לכל המקום בעבורה, אלו 10 ימי תשובה. וכמובן, שאלה פשוטה מתבקשת, זה מה הקשר בין 10 צדיקים בסדום לבין 10 ימי תשובה. להבין את זה, צריך אולי להבין שמה. באמת, נגיד שהיו 10 צדיקים בסדום. לא יודע כמה תושבים היו בסדום, זה דרך לבדוק את זה, אבל מן הסתם לא היו 20. זה לא שהיו בעיר 20 אנשים, וחצי מתוכם היו צדיקים. לפחות 50 היו, אבל כנראה שהיו, לא יודע, זה עיר, אני יודע מה זה עיר אז, אבל זה כמה אלפי אנשים, מן הסתם, זה מקום. מקום גדול, עיר והם ישראל. עכשיו, בכל המקום הגדול הזה, נגיד שהיו מוצאים 10 צדיקים, היו מחפשים טוב באיזה כפר היה פה, באיזה שכונה אחת פה, ועוד אחד פה, אבל כל השאר על הפנים, כמו שאנחנו יודעים, איך הם התנהגו וכו', זה כאילו, כל הרשות הרבים, כל הפרסיה וזה, הייתה בצורה מאוד מסוימת, אבל מצלחנו למצוא 10. אז איך הקדוש ברוך הוא חשב לענות לו אם באמת היו 10? בסוף גם לא היו 10. אז כפי הנראה, צריך לומר, דבר שהוא ככה עושה הרבה מחשבה. ובעצם זה אומר את הדבר הבא. אם בכל זאת בעיר הזאת הצליחו לגדול 10 צדיקים, זה מלמד על איזשהו פוטנציאל שיש בעיר הזאת, שעל זה שווה לא להחריב אותה, אלא להאמין שאפשר לתקן אותה, מה שנקרא בלי החרבה. כן, יש לפעמים שאתה חייב פשוט להרוס כדי לבנות משהו חדש, ויש לפעמים שאתה אומר, אני יכול לבנות מתוך מה שקיים, למרות שמה שקיים בהחלט מצבו מאוד מאוד קשה, אבל עדיין יכול לבנות מתוך מה שקיים. ואם יש 10 צדיקים בעיר, אז 10 זה בכל זאת איזשהו מניין, זה בכל זאת לא בודדים, זה לא אחד פה ואחד שם, זה בכל זאת איזשהו קבוצה, אמנם לא בטוח שהיא ביחד, אבל זה עדיין במספר זה קבוצה. ואם יש פה, אז אפשר, יש לעיר הזאת סיכוי, ואברהם אבינו מתפלל ומבין ש... וכשהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מסכים איתו, שאם יש 10 צדיקים, אז אני אסלח לכל המקום, כי לא סתם לסלוח ולהמשיך ככה, אלא צדיקים האלה בסוף יצליחו לתקן את כל העיר. בסוף עבודה קשה וכו', ובסוף זה יהיה מתוקן. בהשלכה כנראה לאדם הפרטי, כנראה שמבינים חז"ל, שבמידה מסוימת אנחנו, חס וחלילה, להבדיל, לא, אנחנו לא סדום, אבל במשך השנה אנחנו נופלים. נופלים בכל מיני דברים שהם בחינת סדום. וכל אחד עם החיים שלו, אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. לפעמים זה נפילות קטנות יותר, לפעמים זה נפילות גדולות יותר. ומצבנו ככה. לא, יש שאלה על עצמנו, אם אנחנו ראויים להמשיך, אנחנו יכולים לתקן מתוך המצב שאנחנו נמצאים, שחס וחלילה אנחנו כבר לא יכולים לתקן מהמצב הזה, ורק איזה חורבן יוכל להוליד בנו ממש איזה, לא יודע, איזה נצטרך להתגלגל, לבוא פעם אחרת. או שאנחנו יכולים פה, בנשמה פה, בתוך העולם הזה, יכולה לתקן, למרות שהיא קלקלה ולמרות שהיא התרחקה. ואז לכאורה באים חז"ל ואומרים שעשרת ימי תשובה זה הבחינה של העשרה צדיקים בסדום. זאת אומרת, כמו שיש במקום מסוים עשרה אנשים והם מלמדים על הפוטנציאל שיש בכל המקום הזה, אז עשרה ימים בשנה יכולים ללמד אדם, ללמד על האדם מה הפוטנציאל שיש לו כל השנה. עכשיו, שם היו עשרה צדיקים, זאת אומרת, זה נתון, לא היה, אבל אם היה, כן? זאת אומרת, אם היה, אז היו מצילים. נקודת ההנחה פה, ואני מבין נכון ככה של חז"ל, נקודת ההנחה היא שבימים האלה אנחנו צדיקים. זאת אומרת, זה נקודת מוצא, שהימים האלה זה קל להיות צדיק. ראש שנה בטח אתה צדיק, ביום כיפור אתה בטח שבבטח אתה צדיק. צום גדליה אתה גם די צדיק, צמת, אולי קצת ישנת, היה קצת קשה, אבל בסך הכל צמת. בשבת אתה גם בטח, קיצור, הימים האלה אתה צדיק, הימים האלה, כתוב בשולחן ערוך, גם מי שכל השנה, איך מתחיל שם הסימן הראשון בהלכות עשרת ימי תשובה, גם מי שלא נזהר מפת, זה נקרא, פת אקום, פלט, זה שם כזה, מי שלא נזהר מזה כל השנה, שבעשרת ימי תשובה, ייזהר. כנראה משהו אולי שבזמנם היה בו איזה, אבל לוקחים משהו, ברור שכל השנה אנחנו לא נשמור אותו, לא לפני ולא אחרי, אומרים כן, בעשרה ימים האלה תהיה צדיק. בתפילות אנחנו פעלים יותר, אומרים סליחות מרובות יותר, ונקודת, אני קודם כל עומד מפה בצורה פשוטה, שנקודת המוצא פה, שאנחנו בימים האלה באמת מתנהלים כצדיקים, וזה לא צביעות או משהו, אלא זה בכוונה. כלומר, זה מין אמירה כזאת שאומרת, אם אתה עשרה ימים בשנה יכול להיות במדרגה גבוהה יותר, אז זה מלמד על הפוטנציאל שיש בך. זה נותן לך קודם כל אמון בעצמך שאתה יכול, שזה קיים בך. שאתה לא סדום ועמורה, אתה לא מצב ש... וגם סדום ועמורה היה אפשר לתקן אם היה... הסדום שבך הוא ניתן לתיקון. הנפילות שנפלת הן חיצוניות, הן לא האמת הפנימית שלך. האמת הפנימית שלך זה מה שאתה בימים האלה. זה אתה האמיתי. כל שאר השנה זה המצב הלא אמיתי. ואם אתה עשרה ימים כזה, אז אתה יכול לתקן בלי חלילה לעבור איזה דברים קשים, אלא פשוט בצורה טבעית, רגילה, לשאוף כל השנה לתקן את המקום הזה, של לחזור למקום הזה שבו היית בימים הללו. אבל יש מקום להסתכל על זה גם מכיוון נוסף שמשלים את הכיוון הזה. כיוון שאמרנו עד עכשיו הוא בעצם אומר, אם אתה עכשיו צדיק, זה סימן שאתה עשרה ימים האלה אתה צדיק, זה סימן שאתה צדיק כל השנה. ולכן תאמין בעצמך שאתה יכול לתקן. אבל אפשר להסתכל על זה גם מכיוון אחר. והכיוון האחר הוא... אוכל להשתמש אולי להתחיל משתי ממרות ידועות. אחת של רב צדוק, ראשונה בצדקת הצדיק, התורה הראשונה שלו, הוא אומר, ראשית כניסת האדם לעבודת השם צריך להיות בחיפזון. כמו שמצינו בפסח מצרים, שהיה נאכל בחיפזון ולא פסח דורות. מפני שההתחלה לנתק עצמו מכל תאוות העולם הזה שהוא מקושר בהם, צריך לשמור הרגע שמתעורר בו רצון השם ולחפוז על אותו רגע למהר לצאת מהם, אולי יוכל. ואחר כך שוב ילך במתינות ולאט כדין פסח דורות. יש פסח מצרים, יש פסח דורות. כידוע, פסח מצרים נאכל בחיפזון, מהר. פסח דורות נאכל במתינות וכו'. רוב השנה, כל השנה, אנחנו עובדים במתינות. ישיבה, אנחנו מדגישים את זה הרבה, רצים מרתון, עובדים בצורה נורמלית, לא עובדים בכל מיני, נותנים כל מיני ספרינטים, כל מיני דברים משוגעים כאלה ש, ש, שאחר כך לפעמים לא נשארים, כי הם מין דברים לא טבעיים כאלה שהאדם עושה לעצמו פתאום כל מיני דברים כאלה שהם לא, הם לא באמת מתאימים לו, והוא עושה איזה מאמץ גדול פתאום לעשות איזה משהו. תשמע, הדברים האלה בדרך כלל גורמים לאיזשהו עליות גדולות, ואחר כך לנפילות גדולות. זה לא הדרך הזה. פסח דורות, הוא נאכל במתינות, הוא נאכל ברגוע. אבל יש פסח מצרים. פסח מצרים הוא בחיפזון. ולמה הוא בחיפזון? כי זה גם מאוד מזכיר את, את הפסקה המפורסמת של הרב קוק, באורות התשובה, שהוא אומר שיש תשובה פתאומית ויש תשובה הדרגתית. אז התיאור שם של תשובה פתאומית, הוא מין משהו כזה שלא יודע כמה אנשים בעולם זכו לפגוש אותו, איזה מין הערה, איזה ברק, מי שמכיר את הפסקה הזאת, כן, איזה ברק מאיר בתוכו, ובבת אחת הוא משתנה, כן, שם בפרק ב', יש שני חלקים לתשובה, פתאומית והדרגתית. הפתאומית באה מתוך איזה ברק רוחני הנכנס בנשמה. בפעם אחת מכירו את הרע ואת הכיעור של החטא, ונהפך לאיש אחר. הוא כבר מרגיש שהוא בקרבו השתנות גמורה לטובה. תשובה זו באה על ידי איזו הופעה של סגולה פנימית, איזו השפעה נשמתית גדולה שצריך לחפש את טבעותיה בעמקי תעלומה. אז יש אולי איזה מיעוט אנשים בעולם שהרגישו את החוויה הזאת, כן? מישהו התפלל עליהם, או לא יודע, איזה זכות אבות, לא יודע, איזה משהו נשמתי שצריך לחפש. הרב קוק אומר, צריך לחפש את המשהו הזה. מי שחווה דבר כזה, הוא צריך לחפש את ההערה הזאת שבאה אליו, וכאילו שינתה אותו בבת אחת. ואחר כך יש תשובה דרגתית. לא בריקה הבריקה בקרבו להתהפך מן העומק של הרע אל הטוב, אלא מרגיש שהוא צריך להיות הולך, הוא מיטיב דרכיו, אורחות חייו, רצונו, הלך מחשבותיו, ובמהלכו זה הולך הוא וכובש לאט לאט את דרכי היושר, מתקן את המידות, מיטיב את המעשים, ולמד את עצמו איך להתקשר יותר ויותר, עד שהוא בא למעלה רמה של זיכוך ותיקון. בתורה שבעל פה מתלמידי הרב קוק אומרים, כנראה שמעו את זה ממנו בעל פה או משהו, שהוא היה אומר, או שככה הסבירו את דבריו, שהוא לא מתכוון שיש או זה או זה, אלא ששני הדברים נכונים. מה זאת אומרת שני הדברים נכונים? הרי אמרנו תשובה פתאומית כזאת של איזה ברק כזה, זה לא משהו שאפשר להגיד שכל האנשים בעולם חוו אותו, אבל כל אחד יכול לעשות לעצמו תשובה פתאומית. זאת אומרת, גם אם לא חווית איזה חוויה מטורפת או משהו כזה, אבל בימים האלה בעצם מה שהתורה אומרת לנו, מה שחזל אומרים לנו, זה תשובה פתאומית. כלומר, זה יהיה, פה תיתן את כל הכוח, כן, פה תעשה ספרינט, פה תיכנס בבת אחת, זה תחילת השנה. רב צדוק אומר, ראשית כניסת העבודת האדם לעבודת השם צריכה להיות בחיפזון. יש איזה, הכל הולך אחרי ההתחלה, וכן, הצינורות פתוחים, המלך בשדה, הקדוש ברוך הוא קרוב, כן, קרוב לכל קורה, וסרט ימי תשובה, כידוע, הכל, כל הערוצים יותר פתוחים, ואם הכל יותר פתוח, אז הנה, תן, אומרים לנו, תנו ספרינט. כמו שאמרנו, ראש השנה זה ספרינט, זה תפילות, וזה ריכוז, וזה ויום כיפור זה ודאי, וכן כל הימים האלה, כמו שאמרנו, אז השולחן ערוך אומר הלכה אחת, אבל בעצם אתה מבין את הראש, אז אתה אומר, כן, בימים האלה אני אקבל על עצמי משהו יותר, כן, משהו אני ואז רב צדוק אומר, תשמור את הרגע הזה. תשמור את ה... קח את הרגע הזה, קח את הימים האלה, תעשה בהם איזה מאמץ גדול. גם זה ילמד אותך בתור סימן מי אתה באמת, כמו שראינו קודם, שזה עשרת ימי תשובה, זה עשרה צדיקים בסדום. וגם בצורה הפוכה, כלומר בצורה, זה לא רק סימן, אלא זה סיבה, כן? זאת אומרת, הימים האלה הם יכולים להיות סיבה לתנועה כל השנה. כי מתוך ההחלטות שיש בימים האלה, מתוך הכניסה לאיזשהו עוצמה מיוחדת שאתה מחליט שאתה נכנס בזמן הזה, אתה יכול לשמר את זה גם אחר כך ברגעים האפורים, ברגעים של המתינות, והוא אומר לך מראש אחר כך תלך במתינות. כלומר, זה ברור שהשלב הבא אחר כך יהיה ללכת לאט לאט, דבר דבר, לא כל מה שעכשיו עשית בימים האלה, אתה באמת תצליח להתמיד כל השנה, לא יודע, מי שקשה לו עם התפילות, אז בשבוע הזה, קם, בא לכל התפילות, כן? גם לשחרית, שהיא תמיד הקושי היותר גדול, בשבוע הזה הוא קם לשחרית, קורע את עצמו בשביל לקום לשחרית. הוא לא יודע אם אחר כך הוא תמיד הצליח, אבל הוא יודע שהוא פעם הצליח, והוא יודע שהוא רוצה להיות שם במקום הזה, ואז הוא כל השנה בעצם נמצא כבר, במחיה מסוימת הוא כבר שם, הוא כבר, כיוון שהחלטת להיות שם, כיוון ש... קיבלת על עצמך את זה בימים מסוימים, אמרת, זאת הנהגה, אי אפשר לעשות הכל, כן? אדם יכול לבחור לעצמו, זה יכול להיות בדברים, באדם לחברו, איזשהו מהלך מיוחד שהוא עוזר יותר, שהוא משקיע יותר בעניינים של חברה, של עזרה, זה יכול להיות בתפילה, זה יכול להיות בלימוד תורה, לפעמים קשה לו ללמוד ברצף הרבה שעות, אבל הוא אומר, עכשיו אני אעשה מאמץ, אפילו יום אחד, אפילו יומיים, תוך הימים האלה, אעשה מאמץ גדול יותר, שאני בדרך כלל קשה לי לעשות אותו, הפעם אני אעשה אותו, אחד יעשה עם הפלאפון איזה החלטות, כמה שעות הוא בלעדיו, או לא יודע מה, או שישים איזה סינון, ויגיד, אחר כך אני אוריד אותו, אבל ישים, אחר כך הוא יגיד, מה, אני אוריד, לא יוריד, לא יודע מה, הוא עושה איזה החלטה, איזה משהו, זה מקום שבאמת הוא רוצה להיות שם, אבל קשה לו בדרך כלל עוד להחליט להיות במקום הזה. עכשיו, ההחלטה עצמה כבר בעצם שמה אותו במקום הזה. בעניין הזה של בעצם של ההחלטה להיות במקום מסוים, זאת אומרת של התנהגות מסוימת גבוהה יותר, אז ידוע, זה ידוע יותר ככה מהחסידות, בשם הבעל שם טוב, כן, שאדם נמצא איפה שהמחשבות שלו נמצאות, איפה שהוא רוצה להיות, שם באמת הוא נמצא, למרות שהוא לא תמיד נמצא שם עדיין בפועל, אבל אם הוא באמת רוצה להיות שם, אז בבחינה מסוימת הוא כבר נמצא שם. וזה מאוד בולט, אני תמיד אומר, תסתכלו איך אנחנו מרגישים בכניסת יום הכיפורים, ואיך אנחנו מרגישים במוצאי יום כיפור. בכניסת יום כיפור, כאילו, הבטן מלאה, אכלנו כל היום, ממש כבדים, כבדים, ממש ככה מאוכל, וההרגשה שלנו מאוד, מאוד רוחנית כזו, הרגשה מאוד זה. מוצאי יום כיפור, אנחנו אחרי יום של צום, ממש מלאכי עליון ונעילה, מתחילים ערבית, אומרים, סלח לנו, אבינו כי חטאנו, מחלנו מכינו. שואלים, למה צריך להגיד סלח לנו? אנחנו עכשיו גמרנו יום שלם, מה הספקנו לחתום? מסוף נעילה לערבית, לא היה זמן אפילו לחתום, היה נגמר נעילה, והתחיל ערבית. מקסימום היה כמה שניות ללכת לספרדים בחדר אוכל כדי להתפלל ביחד, נו, בסדר, גם כמה שניות האלה, מה כבר אפשר לחתוך? למה אומרים סלח לנו? עד מחר בבוקר כבר בטח יהיה משהו, אבל עכשיו, מה עכשיו עשינו? אז אחד הדברים, נראה לי, הפשוטים והאמיתיים, זה שלא יעזור, אנחנו בני אדם, מה אנחנו חושבים עכשיו בערבית, תכלס? אתה מתחיל לחשוב עכשיו, רגע, מה אני אוכל עכשיו? יהיה בישיבה, ייתנו עוגות, לא ייתנו עוגות, יהיה מספיק שתייה, לא יהיה מספיק שתייה, מתי אני אגיע הביתה לאכול? איפה הטרמפ שלי? מתי הוא יוצא? הראש שלך כבר לא נמצא בכל הצום הזה שבו היית. הראש כבר נמצא, זהו, בשלב הבא. השלב הבא זה כבר אוכל, זה כבר נסיעות, זה כבר הדברים הגשמיים. אז בסדר, זה טבעי, תגיד מה אתה רוצה, בסדר, אתה אחרי יום שלם, אני צריך לאכול, אני צריך לנסוע, נכון, בסדר, אתה צריך. אבל זה כבר סימן שהראש שלך כבר קצת במקום אחר, ועל עצם העובדה הזאת אתה כבר אומר, סלח לנו, ברוך השם, כבוד מלכותו, היה צריך להיות הפוך, ברוך השם, כבוד מלכותו, לעולם ועד, בליל יום כיפור, צועקים את זה בכל רם, כמו מלאכים, הבטן מלאה, ארוכו שני הולכים לשירותים, צועקים, ברוך השם, כבוד מלכותו, מצא יום כיפור, אנחנו נקיים, ריקים, הכל, זקים כשלג, ואנחנו כבר אומרים בשקט, כמו בני אדם רגילים, אומרים בשקט, ברוך השם, אנחנו כבר לא, זאת אומרת, אתה רואה את זה בעצם, ש... אתה בעצם תמיד נמצא איפה ש... זה לא איפה אתה עכשיו פה כרגע. אתה נמצא איפה שאתה חושב להיות. יש משהו ששמעתי הרבה פעמים מראש הישיבה שאני למדתי. היה אומר שבצבא הרוסי, חיילי הצאר, זה היה לא צבא של לא שנה וחמש, וגם לא שנתיים ושמונה, ולא קבע ארבע שנים. זה היה צבא של 15-20 שנה, לפעמים גם 25 שנה, זה היה מטורף. ובצבא הרוסי, צבא הצאר, לא צבא של יהודים. זה באמת היה משהו, באמת, היה ניסיון מאוד 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 קשה. ושמה, אז אחד מבעלי המוסר, אמר פעם, פגש איזה חיילים כאלה שם, הצבא הצאר, אז שואל אותם איך אצלכם וכל זה. אז הם אמרו לו, תשמע, כל בוקר קמים חמש בבוקר, עוד השמש עוד לא, כמו שזה בצבאות, כן, קמים מוקדם וכו' וכו'. אז הוא אמר להם, וואו, זה מעולה, אפשר פה ממש ללמוד את מידת הזריזות. לקום כל בוקר, לקום חמש בבוקר, זה קניין לכל החיים, כי אני אשתחרר מהצבא הזה בגיל 40, יודע מה, מעכשיו כל החיים, בקלות אתה קם בבוקר. אמרו לו החיילים, לא, אנחנו כל הזמן סופרים עד מתי, מתי זה ייגמר ונוכל לקום ב-12, מתי זה ייגמר ונוכל לקום. זאת אומרת, השאלה איפה הראש נמצא, זאת אומרת, אתה נמצא בצבא, זה גם בצבא שלנו, של השנתיים, שנה וחצי, שנתיים, שלוש, זה אותו הדבר. חייל אומר לך, שמע, אתה בא לבקר אותו בחייל, אומר, שמע, הרב, חבל עצמן לך, זמן מנוצל פה. כל דקה פה, פתאום התחלתי להאריך, מה זה זמן? כל דקה פה מנוצלת, ואני קם, אם יום אחד נותנים לי לקום בשש, אני מבסוט, שבע, אני מרגיש בכלל כאילו השמש זורחת כבר, אני מרגיש כאילו אמצע היום בכלל מה הדבר הזה. בישיבה, אני אבוא, מה זה שבע, יהיה קטן עליי, אני בכלל, אני בקלות אני קם בשבע. אבל מה השאלה? השאלה היא, על מה הראש שלך עכשיו חושב? אז אם אתה כל הזמן רושם עד מתי, על כל איזה תחנת אוטובוס אתה רושם עד מתי, מרץ 88, מתי זה ייגמר, מתי אני אוכל לזה, אז זה לא ישנה בכלל שעכשיו אתה תהיה שנתיים, תקום בחמש בבוקר, כי כל הזמן אתה רק חושב מתי זה ייגמר, מתי אני לא יקום. אבל אם אתה אומר, וואלה, אני פה, ואני פתאום ראיתי שאני מסוגל לישון שש שעות בלילה ולתפקד כמו שצריך, וואלה, אני לוקח מפה דברים לחיים, אומר, טוב, יאללה, אני באמת יוכל לנצל את הזמן, לקום מוקדם, לזה, כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, הכל בסוף תלוי, מה שנקרא, הכל בראש, זה באמת כפשוטו, הכל בראש, והכל תלוי במקום של ההחלטה הפנימית, האמיתית, איפה אני רוצה להיות. ואז אני מנצל גם את המציאות שבה אני נמצא בה, כדי ללמוד איפה אני רוצה להיות, ואיך אני יכול לקחת מכאן למקום שבו אני רוצה להיות. אחד המקומות שזה כתוב בצורה מאוד חזקה בחז"ל, זה המשנה באבות, משנה אומרת, בחנניה בן דוסה אומר, כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. כל שחוכמתו קודמת ליראת חטאו, אין חוכמתו מתקיימת. הוא היה אומר, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. אז הרבנו יונה פה, הוא גם אומר את זה בשערי תשובה שלו, אבל גם פה בפירוש שלו, יש לו פירוש על מסכת אבות, בסוף מסכת עבודה זרה, מי שמכיר, אז יש פה כזה, מסכת אבות עם רשי ורמב״ם ורבנו יונה. אז הרבנו יונה שואל על המשנה הזאת, הוא אומר ככה, שבזמן שמעשיו של אדם מרובים מחוכמתו, נמצאת תאוותו לחוכמה הגדולה מחוכמתו. ונמצא כי בכל יום ויום מוסיף חוכמה חוכמתו. כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת, שנמצא תאוותו לחוכמה פחותה מחוכמתו, ונמצא כי חוכמתו תהיה פוחתת והולכת. כך פרשו הראשונים. אבל יש לשאול, איך אפשר להיות מעשיו מרובים מחוכמתו? ואם אינו יודע התורה והמצוות, וכי יש לו לעשות המעשים האלו על מעשיהם? כלומר, אומר, איך זה יכול להיות בכלל מצב כזה שאדם מעשיו מרובים מחוכמתו? הרי זה תרתי דסתרי, הרי אתה צריך ללמוד כדי לדעת מה לעשות. אז אם אתה עוד לא למדת מה לעשות, אז איך אתה בכלל יודע מה לעשות שאתה נמצא במצב שהחוכמה מרובה מהמעשה? זה לא יכול להיות. מה? שהמעשה מרובה מהחוכמה. הרי אתה צריך ללמוד כדי לדעת איזה מעשה צריך לעשות. אז איך אתה יודע לעשות את המעשים? לפני שהחוכמה היא הרי פחותה מהמעשה. אתה יודע לעשות 100 מעשים ואתה יודע 50 חוכמות, כן? אז איך עשית את ה-50 המעשים האחרים? אז הוא אומר, אלא זאת המשנה, דיברה לפי עצה טובה ומקובלת, שיש לו למי שאינו יודע, שלא יאבד נפשו, ושיקבל על עצמו לעשות כל הדברים שיגידו לו החכמים, ולעשו מהם ימין ושמאל, כאשר הם הפי התורה שירו אותו, המשפט אשר אמרו לו יעשה, ומיד שקבלה זו יקבל על עצמו בלבב שלם ובנפש חפצה, מעלה שכר כאילו קיבל עליו כל המצוות. ועל דרך זה אמרו, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, כי אף מי שאינו יודע ואינו עושה, נקרא מעשה השם כי יש לו שכר עליהם כאילו עשם. וכן מפורש באבות ירבי נתן, שזה הרחבה של מסכת אבות, דתנה נתם, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, שנאמר נעשה ונשמע, שהקדימו ישראל העשייה לשמיעה, והיה להם לומר נשמע ונעשה. כי קודם שיוכל לעשות את המעשה, צריכים לשמוע מה יעשו. אלא שקיבלו עליהם תחילה לעשות כל אשר יצווה עליהם, וישמעו, ומיד קיבלו שכר כאילו עשה. כל שחוכמתו מרובה במעשיו, שלא יאמר, אשנה הלכה זו והקיימנה. אשנה כל התלמוד והקיימנו. ואם כה יאמר, לא תתקיים חוכמתו, כי צריך תיקון המידות תחילה, ואחר כך תתקיים חוכמתו. זאת אומרת, אם הוא אומר, זה כמו שלפעמים בשיחות אישיות, מישהו אומר לי, תשמע, אני לא מתחבר לא מתחבר ללימוד תורה, אני לא מבין למה ללמוד תורה וכל זה, אז הוא נשאר בחדר. או אני לא מתחבר לתפילה וכל זה, אז הוא נשאר בחדר. אז אני תמיד אומר, כאילו, איך מהחדר תבוא, איך משם תבוא התחברות לתפילה, תבוא התחברות לתורה? זה לגיטימי לשאול, אני לא מבין מה זה תפילה, לא מבין למה ללמוד תורה, גמרא, יש הרבה שאלות, יש הרבה מה לברר. אבל יש שאלה בסיסית של הקבלה הראשונית, כן? של אתה רוצה להיות במקום הזה בכלל או לא? זאת אומרת, ההחלטה הזאת שבאה ואומרת, אני רוצה להיות בסיפור הזה. הקדוש ברוך הוא מביא לעם ישראל תורה, הם אומרים לו, נעשה, קודם כל אנחנו מקבלים עלינו להיות מחוברים לדבר הזה. אחר כך צריך להשלים את זה בלימוד, וזה באמת לימוד, זה באמת לאורך זמן. זאת אומרת, זה באמת מרתון. הלימוד, אחר כך העבודה המתונה לאורך הזה, היא באמת מרתון, לאט לאט להפנים את ההחלטה הראשונית, את הקבלה הראשונית, מה בדיוק התוכן הפנימי שיש פה? יש פה המון חוכמה בתוך כל הדבר הזה, צריך ללמוד את זה. אבל הוא אומר, איך מעשיו מרובים מחוכמתו, הקבלה להיות בפנים, כן? ההחלטה שאני בתוכו. ההחלטה הזאת היא כבר שמה אותך במקום אחר. היא שמה אותך במקום שאתה כבר שם, וזה כבר מעלה עליו הכתוב, כאילו שהוא קיים את כל המעשים האלה, אפילו שהוא עוד לא יודע בדיוק מה לקיים, הוא כאילו קיים את זה כבר. זאת אומרת, יש משהו במקום הזה של החלטה מסוימת על דבר מסוים שבעצם שם אותך במקום שכבר אתה בפנים. אתה בפנים, גם אם אתה בפועל עוד לא באמת בפנים הדבר הזה, וגם אם זה ייקח זמן, ויהיה תהליך ארוך, להיות באמת בפנים לגמרי, עד שזה יתבצע הלכה למעשה כל יום, אבל אנחנו כבר נמצאים שם, בעצם ההחלטה הזאת להיות במקום הזה, פסקה מפורסמת של הרב קוק באורות התשובה, על זה שהשאיפה לשלמות היא בעצם השלמות, כי לשלמות עצמה בעצם אף אחד לא יכול להגיע, זה משהו שהוא בלתי אפשרי. אבל אומר הרב קוק, כן, בידי מחשבת התשובה, מנוחתה וביטחונה, לא יוכל האדם למצוא מנוח. למה? כי החוש המוסרי תובע מהאדם את השלמות, והשלמות המוסרית כמה היא רחוקה מהאדם, אז יש לו פער מאוד גדול בין השלמות ובין משהו, ואיך היא שפה מה שאיננו ביכולתו. לזאת התשובה היא טבעית לאדם, והיא משלימתו. אם האדם עלו תמיד למכשול, להיות פוגם בצדק ובמוסר, אין זה פוגם את שלמותו, מאחר שעיקר יסוד השלמות שלו היא האריגה והחפץ הקבוע אל השלמות. והחפץ הזה הוא יסוד התשובה שהיא מנצחת תמיד על דרכו בחיים ומשלימתו באמת. אז זה משפט, איך הוא אומר? עיקר יסוד השלמות שלו זה האריגה והחפץ הקבוע אל השלמות. זאת אומרת, שלמות זה לא שאני עכשיו שלם. שלמות זה שאני רוצה להיות שלם. ברגע שאני רוצה להיות שלם, ברגע שאני רוצה להיות במקום מסוים, אני כבר נמצא במקום הזה, וזה התשובה. וזה הסרט ימי תשובה. סרט ימי תשובה זה בעצם השאיפה לשלמות שהיא השלמות. זאת אומרת, זה לאסוף את עצמנו בימים האלה, כל אחד לבחור לעצמו איזשהו דברים מסוימים ששם הוא רוצה להתקדם ובדרך כלל קשה לו, אבל היסוד הזה נמצא, הוא מחזק את הרצון הזה ומחליט לרצות ומקווה על עצמו איזושהי החלטה שזהו, שבדבר הזה הוא בפנים, הוא יהיה בתוך הדבר הזה, יהיה עליות, יהיה ירידות, הוא בדבר הזה. אז כמה ימים קודם כל עושה את זה, כי זה עשרת ימי תשובה, הוא מחליט קודם כל עכשיו אני עושה את זה באופן קבוע, ואחר כך הוא מחליט איך הוא ינסה לשמור על הרמה הזאת, ואיך גם אם הוא ירד מזה, איך הוא יחזור לזה, איך הוא בכל זאת כל הזמן יהיה לו בראש, הייתי בזה, ואני יכול את זה, ואני יכול לחזור לשם, ואני אחזור לשם. אני לא יעזור כלום, אני אחזור לשם, גם אם יהיה לי קשה, אני חוזר למקום הזה. אז באמת מכל הבחינות האלה, באמת הימים האלה, ימים גדולים, ימים מאוד משמעותיים, וגם אם יש לפעמים אחרי איזה היי מסוים של ראש השנה, יש איזה תחושה קצת שכאילו איזה מין, יש קצת עוד בדיוק מגיע צום כזה, אף פעם לא הבנתי איך צום גדליה מבחינת, חוץ מהדיאטה שזה טוב אחרי ראש שנה, זה בטוח טוב, זה, מבחינה הזאת זה מתוכנן בול. מבחינות אחרות, יש פה כזה מין קיצוניות כזאת, אתה עולה לאיזה היי כזה בראש השנה, ואז מגיע צום גדליה איזה מין יום כזה, יום בלי כזה, זה מין יום כזה שנים, וזה, לא. לא, לא יום משהו, לא, לא איזה יום ככה מרומם, אבל לא, לא להסיק מזה. כל היום הזה עניינו זה צום. אז אם צמנו קודם כל, אז אשרנו, סמן וי, גם אם קצת ישנו יותר, קצת פחות, היה עדיף קצת פחות, אבל גם אם לא, בסדר, אבל זהו, זה נגמר, חוזרים לאכול, חוזרים תפקד, הכל חוזר מיישרים קו, ויש עכשיו לא הרבה ימים, לא עשו לנו חודש ימי תשובה. זה היה לא נורמלי, איך אתה יכול להיות חודש ככה, זה לא נורמלי. אבל מה זה שבוע, באמת, בקטנה, כמה ימי חודש בשבוע הזה? מחר יום חמישי, יום שישי גם תעשה ככה איזה משהו קצת מיוחד ליום שישי, למרות שבדרך כלל הוא יום כזה יותר רגוע כזה, אבל הפעם הזאת גם יום שישי עושים איזה מאמץ מיוחד להתחזקות, לאיזה לימוד או לאיזה שיעור, לא יודע, למשהו. ושבת כמובן, אני בדרך כלל לא נשאר בקידוש אחרי הזה, הפעם אני אשאר. אני בדרך כלל אין לי כוח לעונג שבת, פעם אני הולך. כל מיני דברים, דברים כאלה, סעודה שלישית, לפעמים אין לי כוח, אני חותך באמצע ועולה, לא, פעם אני נשאר. כל מיני דברים כאלה, החלטות כאלה, זהו, אחר כך עוד יומיים, ערב יום כיפור, מה יש לאכול? לאכול, אין בעיה, לאכול הרבה, זה מצווה גדולה, ערב יום כיפור, אוכלים הרבה, יום כיפור עצמו ודאי לא בעיה, וזהו, והצלחנו לעבור את הימים האלה ככה בגדול, באיזשהו עוצמה, ביררנו לעצמנו מי אנחנו, לאיפה אנחנו שייכים באמת, ולאיפה אנחנו רוצים להגיע, בעזרת השם, ונצליח, נעשה ונצליח.